הטקסט הזה של תורת הזמרה, עניינו להביא את האדם לשמחה. לפעמים זה מצליח, ולפעמים זה גם מצליח. אם זוכים ליישם את הנאמר בטקסט הזה. דבר שני, הוא נועד גם לעזור לשני להשתנות. האם רציתם פעם לשנות מישהו? חוץ מאשר את עצמכם? באמת, כשאנחנו משתנים, הזולת גם משתנה. למה? זה לא רק במובן של שהוא רואה דוגמה חיה וכולי. כי אם אני משתנה, אז התדר הזה של התחדשות ובחירה בטוב, היא עוברת גם למי שנמצא מולי. זה כלל. קשה מאוד לגרום למישהו מבחוץ להשתנות. זה כמעט בלתי אפשרי. זה יותר אפשרי לגרום לי להשתנות. וגם כדאי להיזכר שלכל אחד מאיתנו יש קבוצת נשמות שקשורות בו. וזה כמו פקק תנועה. כשאני זז קדימה, כל הפקק זז. זה נקודה מאוד משמעותית. זאת אומרת שכל עוד אני לא זז, אז אני אחראי לכל אלו שמאחוריי. רבי נחמן באיזשהו מקום מביא גם דימוי שזה עובד. אתם יודעים שהיום יש קטרים מודרניים ברכבת, יש קטר שמושך את הרכבת, יש קטר שדוחף את הרכבת. היום זה כמעט פעם הקטר שבראש הרכבת היה צריך להסתובב שהוא מגיע לראש המסלול, זאת אומרת בשביל לקחת את הרכבת מראשה. היום הוא יכול לדחוף גם מאחורה. הידעתם, ראיתם רכבות נוסעות שהקטר הוא בסוף הקרונות? אם לא ראיתם, תלכו מחר לראות. למה אני מזכיר את זה? כי אומר רבי נחמן שיש בני אדם שהם מתקדמים, אז לא רק כל מי שמאחוריהם זז, אלא כל מי שלפניהם גם דוחפים אותו קדימה. זאת אומרת שיש נשמות שקשורות בנו, והחוסר התקדמות שלנו מונע מהם לא רק בדימוי שאמרתי ש... מאחורה זה פקוק, אלא ההתקדמות שלי תדחוף אותם קדימה. אמנם הם יתקדמו לפניי, אבל זה בכוחי. אז למה אנחנו מתעכבים בעבודתנו? אז תורת הזמרה שעליה נדבר קצת, אנחנו כבר מדברים מזה כמה דקות, מלמדת על ההתקדמות הזאת. דבר נוסף, זה להחזיר את השירה ואת המוזיקה לחיינו. זה הפסוק מתהילים שאומר, אז אמרה, השירה להשם בחיי, אז אמרה לאלוהי בעודי. עכשיו, מה שאני אקרא בפניכם, זה את מילותיו של רבי נתן, שאומר עד כמה הטקסט הזה של רבי נחמן חשוב. והזהיר רבנו זיכרונו לברכה, מאוד להילך עם התורה הזאת. ללך עם התורה זה לא רק לקרוא אותה חד פעמי, אלא ממש להיות איתה בקשר. כי הוא יסוד גדול לכל מי שרוצה להתקרב להשם יתברך, ולבל יובד עולמו לגמרי חס ושלום. כי רוב בני אדם שרחוקים השם יתברך, עיקר רחוקם הוא מחמת מורה שחורה ועצות. זה מעניין. שרבי נחמן אומר שהריחוק מהקדוש ברוך הוא קשור במראה שחורה ועצות. למה? כי מראה שחורה ועצות זה קטנות מוחין, זה תודעה מצומצמת, ואז בן אדם נותן תשומת לב למה שחסר, למה שלא הולך, למה שנעצר. וגם מה שעושה המראה שחורה ועצות, היא יוצרת תודעת נפרדות, שמה שאנחנו פוגשים בחיים, אין לנו את הדעת ואת האור לקשר את זה אל הקדוש ברוך הוא. זה ביטוי מאוד מעניין, אומר שרוב הריחוק מהשם יתברך הוא מחמת מראה שחורה ועצות. מחמת שנופלים בדעתם. אם היה לכם את הטקסט לפניכם, הייתי מבקש להדגיש עם מרקש שנופלים בדעתם. זאת אומרת, לא נופלים במעשיהם, זה נופלים בדעתם. מחמד שרואים בעצמם גודל כלכולם של כל מעשיהם, כל אחד כפי שיודע בעצמות ניגי לבבו ומחוביו, מחמד זה נופלים בדעתם, ורובם מייאשים עצמם לגמרי. מייאשים עצמם לגמרי מאפשרות התיקון. מייאשים עצמם לגמרי מאפשרות ההתקדמות. ועל ידי זה אינם מתפללים בכוונה כלל, זאת אומרת שהם ויתרו בכלל על האפשרות הזו, אפילו על המעט, ואינם עושים אפילו מה שהיו יכולים לעשות עדיין. אז מי שרוצה הגדרה לייאוש, אז יש פה היום הגדרה חגיגית, כמה שייאוש יכול להיות הגדרה חגיגית. ואינם עושים אפילו מה שהיו יכולים לעשות עדיין. זאת אומרת, שכל בן אדם בכל סיטואציה יכול לעשות משהו, יכול לעשות משהו בכיוון של הטוב, אבל דעתו אומרת לו שאין טעם, זה חסר משמעות, זה לא יביא לשום מקום, ואינם עושים אפילו מה שהיו יכולים לעשות עדיין. אני מקווה לחזור על זה עוד פעם אחת, מתוך תקווה שזה יספיק. כי לפעמים, גם עכשיו בשיעור, אולי אין לי עוד מה להגיד, אבל הדבר שאני יכול לעשות עדיין, זה רק לחזור על המשפט הזה. ואינם עושים אפילו מה שהיו יכולים לעשות עדיין. למה הם לא עושים את מה שהם יכולים לעשות עדיין? כי אף אחד לא לימד אותם אודות הערך של אותה עשייה. למה בן אדם לא עושה אפילו את מה שהוא יכול לעשות עדיין? כי יש לו דעת שאומרת שזה אינו מספק, אינו ראוי, אינו בעל ערך. אדם צריך לזכות למורים טובים. והטקסט הזה בתורה רשפ"ב בלקוטי מוהר"ן זה מורה טוב. כל טקסט של רבי נחמן זה מורה מסוג אחר. למרות שיש את המורה הכללי, רב אלסון אמר פעם שכל טקסט זה בית ספר לעניין אחר להתקדם בו. בכלל, אם הזכרתי את המורים, לכל בן אדם יש 5 מורים. אני אסביר למה הכוונה. אנחנו לומדים וניזונים ב5 אופנים שונים. ממורה, מחבר, מתלמיד, מכל אדם ומנשמותינו. אני יכול לחזור על הרשימה? עכשיו מהסוף להתחלה. ורב. מורה הרב. זה הולך ככה, מההתחלה. קודם כל זה מורה או הרב, שזה הכי קלאסי. יש תלמיד, יש מורה. אני לומד מהמורה, מהרב. אחרי זה יש מהחבר. אחרי זה יש מתלמיד. אחרי זה יש מכל אדם. אחרי זה יש מנשמתי. מהסף ההתחלה, אני לומד מנשמתי, אני לומד מכל אדם, אני לומד מתלמידיי, אני לומד מחבריי, אני לומד מהמורה. עכשיו, המדרגות הללו הן כנגד, 5 המדרגות, כנגד נפש, רוח, נשמה, חיה יחידה, נרן חי. את הרעיון הזה של 5 המורים, שמעתי צדיק אחד מבאר שבע, קוראים לו רבי דניאל אור עמוס. עמוס זה שם משפחה. אז 5 המורים שיש לנו זה כנגד נרן חי. המורה או הרב הוא כנגד הנפש, המדרגה הכי תחתונה. והחבר כנגד הרוח, והתלמידים כנגד הנשמה, וכל אדם זה כנגד החיה. ואני בעצמי, ללמוד מנשמתי, מה שנקרא נשמת אדם תלמדנו, זה מהיחידה. היחידה זה בא לתאר את הרמה הרוחנית הכי גבוהה שיש בנו. הנפש זה הרמה הכי נמוכה, הכי בסיסית, וככל שבן אדם מזדקח ומשיג יותר, ככה הוא עולה ומקבל גילויים נעלים יותר. עד שהגילוי הכי גבוה זה מרמת היחידה. עכשיו, מה קורה לפי התיאוריה הזאת של רבי דניאל אור? שאני אוהב אותה, את הכיוון הזה. שאי אפשר להגיד, אז קודם כל ללמוד מעצמי, זה המדרגה הכי גבוהה שיש. גם עשיתי ככה מעצמי. המדרגה הכי נפלאה שיש. זה כמו ללמוד ישירות מהבורא בעצמו, ללא שום מסכים, ללא שום הבדלות. אלא מה? או כמו שאומרים, אממה. שאי אפשר לגלות את אור היחידה, בלי הנפש רוח נשמה חיה. זאת אומרת, בשביל להגיע לזה אני צריך ללמוד כראוי איך להיות תלמיד במובן הקלאסי, קודם כל תלמיד מול מורה. אחרי זה ללמוד איך לומדים עם חברים. זה יכולת מיוחדת במובן הזה של ללמוד עם מישהו שהוא שווה אליי. ללמוד איתו וממנו, מה שנקרא או מקבלים דין מן דין. חז"ל אומרים שמדברים על כוחה של חברותה, הם קוראים לזה או חברותה או מיטותה, או חברות או מוות. וזה לא דבר והיפוכו בעברית. בעברית הערו להגיד או חברות או ההפך מחברות, אולי בדידות, או מוות, או חיים. ופה יצרו לנו דבר והיפוכו, שהוא בעצם מצריך אותנו להשלים איזושהי טבלה. אם יש לנו חברות מול מוות, אז אני יכול להשלים שמה ההפך ממוות אמרנו? חיים. ומה ההפך מחברות? בדידות. אז אם ככה בואו נשלים את הטבלה. חברות שווה חיים, ומוות שווה בדידות. עכשיו במובן הזה לא מדובר פה על מישהו שאין לו ברירה והוא נמצא באיזשהו מקום לבד וכו'. חברות זה שווה חיים במובן של הפריה. ששניים יושבים ולומדים, וכל אחד מאיר את הנקודה שלו, ואפילו מתנצחים יחד. מתנצחים זה לא במובן של תאוות הניצחון, אלא יותר מעוררים השראה יש אצל רעהו. גם אם בן אדם זה יכול להיות חבר טוב, אז גם על ידי הקשב שלו הוא מעורר את הזולת לנבוע, וכשהזולת נובע, זה נותן לזולת גם את היכולת להקשיב לא כראוי, וגם הוא נובע. כל לימוד של שני חברים ביחד, זה יצירת חיים. חברותה שווה חיים. לכן, מיסודות הלימוד בעם ישראל, זה גם קשר עם מורה, וגם קשר עם חברותה. בהיכלי הישיבות, עיקר הלימוד זה לימוד עם חברים, חברותה. וכמובן, היכולת לשמוע גם שיעור ממורה. עכשיו, זה לא רק במובן של מורה ותלמידים. אז אמרנו ככה, אמרתי כמה משפטים שלא ברורים, אני אחזור שוב. אז יש קשר עם המורה. ויש קשר עם חברים שזה חברותה, ועל זה עכשיו הערכנו שחברות שווה חיים. וזה דבר שצריך לטפח אותו. הוא לא דבר שבא ממילא, חז"ל אמרו קנה לך חבר. קנה לך חבר זאת אומרת להשקיע בזה. זאת אומרת לראות את זה כהשקעה אסטרטגית. במיוחד זה חבר שלומדים איתו. אחרי זה יש תלמידים. גם תלמידים נאמר מכל מלמדי השכלתי, ומתלמידה יותר מכולם. איך לומדים מהתלמידים? על ידי שהתלמיד שואל שאלה, תלמיד מבקש שידייקו לו יותר את הנאמר. ומה נשאר לנו עוד? כל אדם. לראות איזה חכם הלומד מכל אדם. עכשיו, מה שמעניין, המורה, כשהוא לומד אותי, הוא מודע לכך שהוא מורה, שהוא עכשיו מורה שלי. החבר, כשאני לומד איתו, הוא גם מודע כשהוא מורה. כי בתורי, כשאני מקשיב, והחבר אומר את הסברה שלו, זה חבר מודע שאני עכשיו קשוב אליו. התלמיד וכל אדם, הם לא מודעים שהם עכשיו המורים שלי. אז יש שם משהו יותר נקי. זאת אומרת, אין שם את את האגו, את הנפרדות של אותו מורה כרגע. זאת אומרת, אם אין שם את תפיסת האגו, זה אומר שהתלמיד וכל אדם שאני פוגש, המסר שם יכול להיות יותר נקי, יותר זך, יותר צלול. ואז אני מגיע להקשיב גם לנשמתי שלי. אבל שימו לב למה שמתחדש פה, מה שמתחדד פה, שבשביל להקשיב לנשמתי שלי כראוי, שזה קיבל את המדרגה הכי גבוהה, שכינינו אותה יחידה, זה יכול רק אחרי שאנחנו עוברים את השלבים הללו. עכשיו, יש עוד נקודה שנקראת, ההכרח לא יגונה. הזכרנו אלו חמשת המורים של האדם, של כל בן אדם. במילים אחרות, גם הנפש שלו מלמד אותו, גם הרוח, גם הנשמה, גם החיה, גם היחידה. גם בתוך זה שהאדם לומד מעצמו, מתוכו, הוא יכול לקבל מידעים, או אינטואיציה, או תקשור, אפשר לבחור איזה מילים שמדברות אליכם, גם כן בכל אחד מהרמות שלו. הוא יכול לקבל מידע מהמורה שבתוכו, מהחבר שבתוכו, מהתלמיד שבתוכו, מהכל אדם שבתוכו, ומתוכו שבתוכו, מעצמו שבעצמו. רק קודם כל, זה ממש לתרגל את זה בחוץ. תרגל את זה בהבנה, הקדוש ברוך הוא כל הזמן שולח לי לימודים, להתפתח, לגדול. ואם זוכרים לעשות את זה כראוי, אז במשך הזמן הלימוד מתפתח גם לדומם, צומח, חי ומדבר. חמשת המדרגות שתיארנו זה בתוך רמת המדבר. אבל יש גם לשמוע מה אומר לי הדומם, מה אומר לי הצומח, מה אומר לי החי. זה לא שאני הולך עכשיו נאמר קם בבוקר, אומר לחתול של השכנה בוקר טוב, מה המסר שיש לך להעביר לי היום, ואני רואה אותו מקשקש בזנבו ג' פעמים, ואני רושם רושם בזנבי, את מה הבנתי. באמת, זה העניין שכל הבריאה כולה מלמדת, כמו שכל הבריאה כולה אומרת שירה, כל הבריאה כולה מלמדת אותי. עכשיו, איך מצאתי את הסיבה לדבר על זה? שימו לב מה נאמר כאן. ואינם עושים אפילו מה שהיו יכולים לעשות עדיין. ויש פה הזדמנות לראות בכל דבר, גם כל לימוד, המושג לימוד, זה בעצם מורי דרך, זה אנשים. מורי דרך אמיתי, זה כשאני הולך בנתיב שלי, ולא תמיד השביל מסומן, ולא תמיד ה-GPS קולט, ולא תמיד יש לי מפה, ואני מתקדם בסימני דרך. אז יש לי מורי דרך. מורי דרך, חמשת מורי הדרך שאמרנו, הם כל אחד מהם אמור להראות לי מה הצעד הבא. אנחנו היינו רוצים לדעת הרבה צעדים מראש, ואנחנו לא מסכימים לזוז אם אנחנו לא יודעים את כל הצעדים מראש. הרבה פעמים, וזה מה שנקרא גם כן, ואינם עושים אפילו מה שהיו יכולים לעשות עדיין. מה אני יכול לעשות עדיין? אני יכול לעשות צעד אחד. למה אני לא עושה אותו? כי אני אומר, מה זה שווה צעד אחד אם אני לא יודע מה יהיה הצעד של האחריו? אז ייאוש זה להימנע מלעשות גם את הצעד שבאפשרותי, זה נקרא יאוש. כי זה שאני לא עושה או לא מסוגל לפעול את מה שלא באפשרותי, אי אפשר לקרוא לזה יאוש. על כן, זו אמירה שצריך להגיד אותה בקול גדול. אמרתי בקול גדול מספיק את על כן הזה? על כן, צריך האדם להשכיל מאוד על דבר זה. להשכיל מאוד זה להתבונן. כי כל הנפילות שבדעתו, אף על פי שהוא מחמת מסיעים רעים שעשה באמת, אם כל זה הנפילה שבדעתו, ועצות המראה השחורה שנופל עליו על ידי זה, הכל הוא רק מעשה הבעל דבר שמחליש דעתו כדי להפילו לגמרי. רבי נחמן, זה מה הביזנס של כוחות האופל שבעולם, זה לא מהשגיאות שלנו. השגיאות, גם אם הן אמיתיות, הטעויות, הדברים הלא טובים שעשינו. אז אם ככה, מה הסיפור? החוויות הרגשיות, המנטליות שאנחנו עוברים, שמחליש דעתו כדי להפילו לגמרי. זאת אומרת, כל נפילה שהייתה לנו, כל שגיאה ששגינו, זה לא היה לגמרי. זה היה איזושהי שגיאה יחסית. בעל דבר, מעניין שככה הוא קורא לו ליצר הרע, לשטן, למלאך המוות, יש לו שמות משתנים לפי העניין. בעל דבר. בעל דבר זה נשמע כמו אינטרס. מה הוא רוצה? שמחליש דעתו כדי להפילו לגמרי. זה הכל. זאת אומרת, הנפילה שאני נפלתי בגלל השגיאות שלי, זה נפילה. אבל יש נפילה יותר משמעותית שהיא נקראת נפילה, איזה מילה הוספנו? לגמרי. יש הבדל בין נפילה לבין נפילה לגמרי. כל הנפילות שלי זה נפילות. נפילה לגמרי זה אותה חלישות הדעת שגורמת לאדם להתייאש גם ממה שהוא יכול לעשות עדיין. זה הנפילה לגמרי. אז אומר רבי נתן, זה עיקר הביזנס של בעל דבר. על כן, היות והבנת את המשימה הזאת, צריכים להתחזק מאוד, ללך עם התורה הזאת, לחפש ולבקש בעצמו בכל פעם איזה מהטוב ונקודות טובות וכולי כנל. וכולי כנל זה אומר כל מה שכתוב בתחילת הטקסט. כי מה שאני קורא לכם זה הערה, הרי ליקוטי מורן זה ספר של רבי נחמן, והערה הזו היא הערה אישית של רבי נתן. אומר, אם בן אדם הבין את הרציונל, איך קורית נפילה, אז היום למדנו בחוקיות אצל רבי נחמן, שנפילה אינה נקראת נפילה. מה נקרא נפילה? הלגמרי. זאת אומרת, ולגמרי זה לא דבר אובייקטיבי, זה שבחוויה שלי מתייחסת לזה כאל נפילה לגמרי. אנחנו צריכים להתחזק מאוד ללך עם התורה הזאת. אני רוצה שתכירו את המושג בברסלב, מה זה נקרא לילך עם תורה, זה לקחת טקסט אחד של רבי נחמה, וכל יום לקרוא אותו לאורך חודשיים או שלושה. ללכת עם זה, זה כמו לבלות עם זה, לעשות מזה סמסטר. גם הוא אומר, במקום אחר, שאם אומר הצדיק, מכניס את פניו, את שכלו ואת נשמתו בטקסטים. ואם יש טקסט שאני קורא אותו שוב ושוב, לא בכוחניות, גם לא בכל יום מוגע בו מחדש, מסתכל, שם לב להקשר שבין המשפטים, ותדעו לכם שמניסיון, כשקובעים ללכת איזושהי תקופה עם אחד הטקסטים של רבי נחמן, זה קורה דבר שהוא מדהים למי שלא מכיר אותו, ומרגש למי שמכיר אותו. כל יום הקריאה מחדש באותו טקסט הופכת להיות יותר ויותר מרתקת. המחשבה אומרת, כי אם אני קראתי את הטקסט הזה כבר 20-30 פעם, אז זה כבר משעמם. אבל באמת זה תהליך הפוך. כל יום הוא פשוט מאיר לי באור יקרות. אני ממש רואה בו דברים אחרים, שם לב לביטויים שהוא בחר, למילים הנרדפות שכל אחד מהם מלמד אותי משהו אחר, על החזרתיות שנראית כמשעממת והיא מחדשת משהו. הרמח"ל כותב בספר דרך עץ החיים, זה טקסט מסוים של קודש, אני חוזר עליו שוב ושוב, זה כמו גחלים עמומות, והחזרתיות זה כמו לנפוח בהם רוח. ואז הגחלים משחורות ועמומות הופכות להיות צבעוניות עם המון גוונים של אש. וככה גם כן. אז הביטוי הזה, לילך עם תורה, או לילך עם התורה הזאת, ללכת איתה. ללכת איתה זה גם שבמהלך היום אני אחשוב עליה. זה לא מונע ממני לעסוק משאר עניינים, אבל זה נושא אחד שהוא ככה מנחה אותי של מספר ימים. זה גם מאוד מרגש שבתורה קופצדיק ב' אומר רבי נחמן, שהצדיק מכניס את פניו, שכלו ונשמתו בתוך הטקסט, ושחוזרים על הטקסט הרבה פעמים, מגלים או נפגשים עם פניו, שכלו ונשמתו. וזה יותר זול מאומן. לנסוע לאומן, אבל יותר קשה, יותר קל לקנות כרטיס ולנסוע לאומן, להשתתח על הציון, שרבי נחמן שזה גם דבר גדול, מאשר ללכת עם טקסט אחד, חוד שתיים או שלושה, אומר ללכת בית או ג' חודשים, או למקרוא אותו, וגם רבי דנסון אומר לנהל יומן מסע. מה זה אומר לנהל יומן מסע? אם אני מחליט עכשיו ללכת עם הטקסט הזה של הזרמה לאורך כמה ימים, מינימום שבועיים, מקסימום לפחות אצל הרב ודנסון זה היה שלוש שנים, טקסט אחד בלוקטי מוראי, אבל זמן שרבי נחמן נמחה, זמן טוב זה חודשיים או שלושה, בן אדם לבד מרגיש מתי נגמר הזמן, שהוא ככה העסק מוצא, אז אומר לנהל יומן מסע, כי מטבע הדברים יהיו לנו חידושים, כשאת קוראת כל יום את אותו טקסט וחושבת עליו, מתפללת עליו, תזהה בו עניינים, אז הוא פרה ורווה. אתה הופכת להיות ממש מחדש. יש שם נביאה שמתגלה. זאת אומרת רבי נסון לתעד את זה. מה שתרשום יומן מסע, לא חייבים לרשום שם. רק כל פעם שיהיה לך חידוש, מיד שתדעי שיש מחברת עבור זה. הוא אומר עוד דבר לרשום, שאלות. אם עולות שאלות על הטקסט. שאלות גם למה ביטוי מסוים מופיע פעם ככה או פעם ככה, כל מיני שאלות תרשום אותן. למה? כי אז הכנתי בעצם כלים לקבל עוד מידע, וכשאני אמשיך להגות בטקסט הזה יום אחר יום בלי ללחוץ לקבל תשובות, אלא פשוט רשמתי את השאלות לדברים ששמתי לב שדורשים ביאור, ואז אני אגלה ש התשובות מגיעות בעצמם. כל פעם זה חלקיק של חידוש, כל פעם חלקיק של תשובה. אז שימו לב, על כן צריכים להתחזק מאוד ללך עם התורה הזאת, לחפש ולבקש בעצמו בכל פעם איזה מעט טוב ונקודות טובות כנן. כי מה זה המעט טוב? אומר, אני לא מתכחש לזה שאנחנו, אומר רבי נחמן, אנשים רבי נחמן, אני לא מתכחש לזה שאנחנו בנפילה. רק אני רוצה להרגיל אתכם שיש הבדל מובהק בין נפילה לבין נפילה לגמרי. לבני אחרות אין כזה דבר נפילה לגמרי. נפילה לגמרי זה רק בדעתנו. נפילה לגמרי זה הכתבה של האגו. במיוחד למי שכבר התחיל לחפש לצו איזה מעט טוב ונקודות טובות. גם הביטוי נקודה בכלל ללשון הקודש זה פוטנציאל, זה המושג נקודה. כל אותיות א' בית העברי זה נקודה שהתפתחה לאורך ולרוחב. אז בעצם מה שהוא מלמד פה, לעשות עניין עם המעט טוב, ועל ידי זה יחיה, ישמח את עצמו ויצפה לישוע עדיין, יוכל להתפלל ולזמר ולהודות לשם. אז מסתבר שזה לא רק לא להתייאש, אלא יש פה מטרה להחזיר את השירה לחיינו. כי מה הפסוק שעליו הוא בונה את כל הרעיון? השירה להשם בחיי. שעצם החיים שלי זה שירה לקדוש ברוך הוא. השירה להשם בחיי. זה שאני חי כל יום זה שירה. אבל יש שירה צורמת, יש שירה חגיגית. השירה להשם בחיי. אז אמרה, ויש, צריך לראות גם מה ההבדל בין שירה לבין זמר, אז אמרה לאלוהי בעודי. אז יש הבחנה אצל, בספרי הקודש, בין כינוי של הקדוש ברוך הוא שנקרא הוויה, השירה להשם בחיי, שכותבים זה י' אחרי זה אחרי זה ו' אחרי זה אי, לבין שם שכותבים אלוקים. שם הוויה הוא מבטא חסד, הוא מבטא רחמים, הוא מבטא שפע, הוא מבטא גילוי. שם אלוהים מבטא דין, מבטא הסתרה. שניהם זה גילויים של הקדוש ברוך הוא, אבל יש גילוי שזה של גילוי של מרחב, של שפע, ויש גילוי שהוא של הסתרה. אז הפסוק אומר ככה, אשיר על השם בחיי, שהקדוש ברוך הוא, זאת אומרת שאני בחוויה של טוב, של גילוי, אז אני שר. ואז אמרה לאלוהי בעודי. אנחנו אומר מה זה בעודי? המילה עוד זה עוד קצת. ושאני מתאמץ לייצר ניגון. אז השירה זה מכלל חיי. והזמר שאני ממש אוסף נקודות קטנות ויוצר מהן ניגון. אז אמרה לאלוהי בעודי. אני מחפש את הנקודות שעליהן אני יכול להודות. אז אני חוזר שוב פעם על הקטע הזה של ההערה, והזהיר רבנו זה על מאוד ללך עם התורה הזו. כי הוא יסוד גדול לכל מי שרוצה להתקרב לשם יתברך, או לבד יבד עולמו לגמרי חסד שלו. רוב בני אדם שחוקים השם יתברך, עיקר חוקם מחמת מרה שפורה ועצות. לא תאוות, לא עבירות, ולא קשירות, מרה שפורה, ועצות. מראה שפועה ועצות מסתירים מאיתנו את האיש. טוב, אחרי שזכינו להזכיר את ה... שזכינו להזכיר את העניין הזה של ההבדל בין נפילה לבין נפילה לגמרי, ולהסביר שכל העניין של תורת הזמרה זה גם להסתכל על הזולת כחיובי, עכשיו אני חוזר להתחלה שלה, וגם להרים את עצמי. ואמרנו בתחילת הדברים שיש בזה כוח, יש לי כוח לגרום לזולת להשתנות, על ידי שאני מזהה בו טוב ומתבונן בטוב הזה. בעצם תיאורטית, מה אומר רבי נחמן? שלמבט שלי, אם אני מסתכל על הזולת כטוב, זה גורם לו להזדהות עם עצמו גם כן עם הטוב. בואו נבין את התפיסה התיאורטית, גם אם עוד לא יישמנו וגם אם אנחנו לא יודעים אם זה עובד או לא. התיאוריה של רבי נחמן אומרת, יש בן אדם שמזהה את עצמו כאדם לא טוב, כאדם שלילי. אני בא, בלי דיבורים, מזהה בו נקודה טובה, מתמקד במבט שלי בנקודה הטובה שבו, ואז אני גם תופס אותו שהנקודה הטובה שבו זה הוא. זה לא שיש בו גם טוב. זה הוא, הטוב זה המהות שלו, כל הבלגן מסביב זה התפל לקיום שלו. עכשיו מה קורה, לפחות לפי התיאוריה אני מדגיש, הרבה פעמים זה מקל על אנשים שאני אומר זה רק תיאוריה, לא בטוח, לא יודע אם זה עובד או לא. למה אני אומר את זה ככה? זה לא לזלזל בנאמר, זה יוצר תחושה של הרתעה, אנחנו כרגע עסוקים בתיאוריה. כי אם אני אומר בוא נבין קודם כל את התיאוריה, זה אומר שאני לא צריך למהר ליישום, זה מרגיע. לכן יכול מישהו לשמוע את זה כזלזול חלילה, ויכול לשמוע אומר וואלה איזה הצעה טובה. אז אתה חוזר תיאוריה, תיאוריה, כן? זה המוטו שלנו, תיאוריה. עכשיו זאת אומרת שהמבט שלי, איך שאני מסתכל על הזולת, משפיע עליו. זה פלא. המבט שלי משפיע עליו. אם אני ממש מתמקד בו כטוב, אז הוא רואה את עצמו גם כפול. עכשיו, אני צריך לדעת, בשביל שתהיה לי את היכולת לראות בן אדם שהוא שלילי, אני מדגיש שלילי בשיפוט שלי, כן, לראות בן אדם שהוא שלילי, ולבחור לזהות בו נקודה טובה, ולהתמקד בה, ושבתוכי המחשבה תהיה שהנקודה הטובה זה הוא בעצמו, זה אני יכול לעשות, ליישם, רק אם אני עובר את אותו תהליך בעצמי. זאת אומרת שיש בי מימדים שליליים, יש בי מימד חיובי שהוא מזערי, ואני מתמקד במימד המזערי החיובי הזה, ומתייחס אליו שהוא באמת העיקר, הוא המהות שלי, וכל השאר מסביב זה רק תפורה. רבי נחמן בונה את הטקסט בצורה כזו שהוא אומר, אם תורא מישהו שלילי לגמרי, תחפש בו מעט טוב, שבמעט הזה אינו רשע, ותתמקד בו, ועל ידי זה תוכל ממש להרים אותו. ואחרי זה אומר, אבל את אותו דבר בעיניו צריך גם לעשות על עצמו. ואנחנו אומרים, ממשיכים, זה שאי אפשר לעשות את זה על אחרים, מי שעושים את זה בעצמו. זה יכול מאוד לעודד אותי, כי הרבה פעמים אנחנו מקבלים מוטיבציה לתרגל את זה דווקא על ידי זה שאנחנו רוצים לעזור לאחרים להשתנות. למה אנחנו רוצים לעזור לאחרים להשתנות? כי מעצבנים אותנו, נכון? אתם רוצים שיהיו אחר. עכשיו אני אספר לכם סיפור ששמעתי בשבת. בשבת בבני ברק, באח שלי חיתן את ביתו, היה מסיבת שבע ברכות, אבל זה צריך לדעת שבבני ברק זה שבת שבע ברכות, זה תוכנית דרשן נולד. יש שלוש סעודות בשבת, זה יכול להישמע הגזמה למי שלא מכיר, כל סעודה מזמינים חמישה מהאורחים לשאת את דברם לכבוד החתן והכלה. זאת אומרת, באים לשבת כזו, אז בן אדם, אם הוא קשור, זוכה לצאת עשיר ל-15, ועיתים רחוקות אפילו עד 20 דרשות שונות. אני יכול לומר לכם שבמשך שנים, בשמחות משפחתיות כאלו, עלה בי התנגדויות וכדומה. הפעם באתי ברעננות, אמרתי, אני הולך עכשיו ליהנות מהדרשות, לראות כל דרשן, כל... באמת היה חגיגי. זה היה אירוע לא שגרתי. אחד הכוכבים שם, זה, כן? תחרות דרשן נולד. הוא סיפר סיפור שיש יהודי אחד משפיע, ידוע, היכן שידוע, קום לו הרב טויסי. יום אחד הוא מספר אותו הרב טויסי, כשהוא קיבל טלפון, הוא מתקשר אליו מישהו מהשכונה, הוא אומר לו, תראה, אני עושה שבע ברכות. ואני מבקש שתבוא, מאוד מבקש שתבוא ושתשבח אותי. אז הוא אומר, זה שמזמינים אותי לשבע ברכות בשכונה, אני הולך, אני איש, אני משפיע רוחני, מכירים אותי אנשים אלה בשבת שלי. אני מקבל כל שבוע בקשות כאלו, וכשמתאפשר לי אני הולך, שמח חתן וכלה. אבל הוא אומר, בקשה כל כך מובהקת, שתשבח אותי. אמרתי טוב, כל אחד והבקשות שלו. הוא מגיע בשעה המיועדת למקום המיועד. עכשיו רק לפני זה צריך לדעת שהוא לא כל כך ידע על אותו בן אדם. אז הוא בירר עליו, הוא שאל אותו כמה פרטים גם זה, וביקש גם את השם של המחותנים, במצוות הרוחות. והוא התחיל לדבר. אלא מה? הוא התחיל לשבח את הצד השני. ודיבר, וזה גם נהוג במדי שהבחות להגזים, לספר כמה חתן והקלה מיוחדים. זה חלק מהפולקלור, מהתרבות, וכמה... אבל צריך לדעת שזה עמכם, כי זה כבר אחרי שהם נשואים. זה לא שמרבים בהגזמות בשלב הבירורים, שמבררים משל ראהו בשידוחים, שמה לא מגזימים. שמה לפעמים זה, יש תהליכים הפוכים. אבל זה דווקא יפה, אחרי שהם כבר ביחד, למה לא? שיגזימו כמה ש... והוא התחיל לשפוך על המחותנים, איזה אנשים, איזה אבל המחותן, איזה דמות, איזה מידות טובות, איזה חסד, איזה נתינה, איזה עזרה בקהילה. אנשים כבר היו נבוכים, אמנם זה מקובל להגזים בשבע ברכות, אבל לא ככה. לא, הוא שפך ושפך, ויש לו פה לאותו הרב טויסי. טוב, סיים את דברו, אמר, ועכשיו נעבור אל המחותן השני, ודיבר גם כן בצורה בלתי רגילה. הבן אדם עשה שיעורי בית, אסף מידע, ידע את המלאכה, ונתן לו מכל הלב. אמר לו למחורת, פוגש אותו בשתיים בצהריים, אותו אחד שהזמין אותו, ביקש לשבח אותו, אומר לו, תקפוץ אליי, אני רוצה להגיד לך תודה, זה. הוא בא אליו, עכשיו, זה מקובל, זה לא חובה, לפעמים נותנים לדרשן, נותנים לו צ'ק או משהו, אני מדגיש, זה לא חובה, זה עניין של כל אחד רוצה, ההוא, נותן לו מעטפה, אומר לו, יש בפנים $1,000, זה בשבילך מתנה. אומר לו, אני באתי בשביל שמח אותך, לא בשביל שתשלם לי, וגם אם אתה רוצה לשלם לי, יש תשלום פרופורציונלי, לא סכום כזה. אז אומר לו, אני אספר לך. הוא אומר, זה מגיע לך. הוא אומר, בטח היה לך מאוד תמוע, למה הזמנתי אותך שתשבח אותי? הוא אומר, אני אספר לך. כשאנחנו עשינו את השידור עם המשפחה השנייה, סגרנו בינינו שכל ההוצאות של החתונה, החתן והכלה, הכל חצי חצי. וסגרנו שאני אהיה המפיק בפועל של כל הקניות וכל הסגירות, והמחותן יעביר לי 5 תשלומים של $10,000. ואני אטפל בהכל. אני כמובן גם אתן חלקי, העביר לי תשלום ראשון, תשלום שני, תשלום שלישי, תשלום רביעי, לפי הזמנים שקבענו. הגיע הזמן של התשלום החמישי, שבועיים לפני החתונה. אומר לו, מה קורה עם התשלום? אומר לו, העברתי 5 תשלומים. אומר לו, העברת 4. אני אדם מסודר. התווכחו, אומר, אני העברתי 5, אני העברתי 4, אני העברתי 5, אני העברתי 4. אמר, זיהיתי שזה הולך למקום לא טוב, אמרתי, אני מניח לזה. לא מזכיר את זה יותר. אבל מה? וזהו, המשכנו בהכנות לחתונה, אבל היה, ישב משהו בלב. היה, עזרו לי למצוא את המילה המתאימה, מה ישב על הלב? אולי זה מוקה לראות אחד את השני, שהוא בעצם חושב שאני שקרן, שאני גנב. אמרתי, הכסף, אני כבר ויתרתי עליו. השלמתי את זה. אבל החוויה הזו שכנראה הוא מסתכל עליי כאדם לא אמין, הטרידה אותי. אז באמת ביקשתי לעשות משהו למען עצמי. להזמין אותך, שאתה רב מאוד מוערך בקהילה ובכל השכונה וזה, שתדבר בשבחי. אומר, אבל אתה, תדבר, עשית את העבודה כל כך טוב. כשנגמר האירוע, אחרי שכולם הלכו, אני רואה שהמחותן השני נשאר, לא הולך, לא מחכה אוטובוס אחרון, או תיר, כולם עוזבים, הוא נשאר לבד, איתי. אומר לי, תראה, זו הפתעה נעימה שהגיעה לפה הרב טויסי. הוא אומר, הוא מאוד שיבח אותי. אומר, תדע לך שכל מה שהוא אמר עליי, הכל היה מדויק, הוא לא הגזים בכלום. אז אמרתי לעצמי, אם הוא כל כך דייק וכל כך בירר עליי ואמר דברים כאלו מדויקים ונכונים עליי, זאת אומרת שגם כל מה שהוא אמר עליך, על יושרך ותבונתך ואמינותך, מדויקים בתכלית. אני מבקש את סליחתך, קח את $10,000 שאמרת שלא הגיעו. אז אומר אותו בעל השמחה לרב טויסי, אני לא ציפיתי שיחזור הכסף, אני רק רציתי לא לצאת בעיניו כדמות גנב או לא רצוי, ולכן, הכי טבעי, אם קיבלתי $10,000 שכבר התייאשתי מהם, מה יותר מתאים מלתת לך, שאתה עוררת את זה, את חלקך? אומר לו, תיקח את זה, זה בסדר גמור, ונגיע לך בלב טוב. אבל אני שמעתי את הסיפור הזה, סעודת שבת, ממש התענקתי על הסיפור הזה. עכשיו אני אגיד לכם למה התענקתי. עכשיו שגם אתם התענקים. למה התענקתי? כי אמרתי, זה שהוא פנה אל אותו הרב טויסיק, אמר לו, בוא תשבח אותי, הרב טויסיק הוא לא ילד קטנו, הוא אומר, אתם אדם רוצה, צריך את זה. לא, הרי זה בקשה לא שגרתית, זה אדם נורמטיבי. הוא אומר, צריך את זה. אבל תראו את התבונה, הוא בעצם אומר, אם אני רוצה לשבח אותו, ושזה יהיה דברים המתקבלים על הלב, כרי אפשר לשבח מישהו בפומבי וזה ישמע קריקטורה. ובעצם מה אני למדתי בסיפור? הוא אומר, אם אני באמת רוצה להיענות לבקשתו לשבח אותו ושזה יתקבל, אני צריך לשבח את הצד השני. זאת אומרת, אני צריך ממש לברר, לעשות תחקיר, להשתמש במקורות שלי, בשכונה, בקהילה, את כל הנקודות הטובות שיודעים על הצד, על אותו מחותן. והתבונה הזאת לבוא ולפתוח בדיבור בשבחה של המשפחה האחרת, וברגע המתאים לעבור לשבחו של אותו אחד שהוא רצה את זה. עם כל תבונתנו וזקני המלבין, לא הייתי חושב על זה. זאת עכשיו כן, אחרי ששומעים דבר כזה. איזה עומק יש בנקודה הזאת, שעכשיו, שבשביל שהלב של הזולת יהיה פתוח לשבחים שאומרים על אותו אחד שאני מעוניין לשבח אותו, אני צריך גם לשבח אותו. אבל יש פה עוד חידוש, זה לשבח בדברים שבאמת קיימים בו. זאת, הוא עשה עבודה ובירר איזה טוב יש בו באותו מחותן שני. למה סיפרתי לכם את זה? מכמה סיבות. א', זה הסיפור הכי טרי ששמעתי בשבת האחרונה. במסגרת הדרשנים זה ניצח. עשיתי את התחרות ביני לבני, נתתי לכל אחד ניגון, לכל אחד ניקוד. היה שם עוד סיפור. שאח של הקלה, זאת אומרת, אחיין שלי, ילד צעיר שהוא גם ביקש לדבר, זה באמת קטע תרבותי שכל מי שיכול מדבר, כאילו נושא נאום בזה, הילדים, מבוגרים, אבל יש כללים, צריך להיות בין 5-7 דקות, ואנשים, זה ההזדמנות שלהם לפרוץ החוצה. אז הוא סיפר על נשיא ארצות הברית שהיה לו עגלון. לא יודע אם אי פעם בהיסטוריה של ארצות הברית וזכו מישהו מהנשיאים ניסו עם העגלון, אבל אני אשאיר את זה ככה. לפעמים שהפרטים לא תואמים את הרקע, אני משנה, אתה אני משאיר את זה ככה. תראו לכם ילד נברקי חמוד, תמים, שמספר על ה... אז מספר שהיה לו עגלון נשיאותי, לוקח אותו לכל מקום. ויום אחד, הנשיא כבר התעייף בפנים, כאילו, רצה קצת אוויר, אמר לעגלון, בוא נתחלף, אתה תשב בפנים, תן לי את המדים של העגלון, כל מה שצריך, ואני אשב על מושב הרכב, ואתה תשב פנימה. הם כבר היו בקשר הרבה שנים, כמו שיש לפעמים אינטימיות בין פוליטיקאים לנהגיהם, והוא, הנשיא על הזה, מגיעי למתחם הבית הלבן, אל תשכחו זה עם העגלה, כן? אז שומרים ונותנים להם כמובן להיכנס, כל אמצעי הזיהוי, שומר אחד לשני, אתה יודע מי הגיע פה בעגלה הזאת? אז שומר שני אומר, אני לא יודע מי. אומר, תראה, גם אני לא יודע, אבל אני יודע שהוא כל כך חשוב שהנשיא הוא הנהג שלו. אז אמר האח, אני את החתן לא מכיר, אבל אם הוא לקח את אחותי לקלה, זה בטח משהו משהו. זה גם סיפור יפה שהנה, הבאתי לכם את הבסט מתוך ה-20 דרשות ששמעתי בשבת. היו עוד דברים מעניינים, אבל זה התקציר ל... אז הנקודה הזאת, שאומר רבי נחמן, ללך עם הזמרה. אני עכשיו חוזר על זה לקראת סיום הדברים. אני רוצה להסביר עוד משהו על המושג ללכת, לילך עם, לילך עם התורה הזאת. אנחנו שומעים בחיים הרבה שיעורים מעוררים, קוראים ספרים מעוררים. שיהיה הספר או המאמר הכי נפלא, שיהיה השיעור שהכי נגע בליבנו, באופן המקסימלי. אין לו אפשרות לגרום לנו לשינוי ארוך טווח. שיעור טוב, יש שיעור משעמם, ויש שיעור טוב שהייתי ערני לנאמר בו. יש שיעור טוב שהייתי ערני לנאמר בו, והוא גם עורר אותי לעשות את זה, להתבונן קצת במה שנאמר בו, אולי אפילו ליישם את זה, אם יש בו תוכן מעשי. במשך יום או יומיים וזהו. זה שינוי זמני. זה תוצאה זמנית. והרב נחמן אומר, בשביל שיהיה בנו שינוי, אנחנו צריכים ליצור הרגל חדש. הרגל חדש זה אומר שאת אותו מידע שעורר אותי פעם אחת, אני לאורך תקופה צריך לקרוא כל יום. לקרוא כל יום, אבל לקרוא עמכם. שוב, כפי שאמרתי, לחפש בו משמעויות חדשות, מה היום הבנתי שאתמול לא הבנתי, מה היום קשה לי שאתמול לא היה קשה לי, מה שמתי לב לתעד במחברת, כמו שאמרתי. ואז יום אחרי יום, ההתמדה יוצרת קישור חדש במוח. וזה כבר הופך להיות חלק ממנו, זה הופך להיות כבר לתוצאה יותר יציבה, זה נקרא לילך עם תורה. עכשיו, כל הליקוטי מוהר"ן, הוא יכול לגרום אצל אנשים שינויים, אם בוחרים טקסט אחד והולכים איתו. אבל על זה, זה המקום היחיד שאומר רבי נתן, והזהיר רבנו ז"ל מאוד ללך עם התורה הזאת. זאת אומרת שלכל אחד יהיה ברקורד שלו תקופה שהולך עם זה. אני יכול לומר על עצמי, שעם הרבה תורות בליקוטי מוהר"ן, הלכתי לאורך זמן. חודשיים, חצי שנה, חודש. אבל הנושא הזה הוא מוכר לי, ואני גם מאוד אוהב אותו גם. אבל אני אומר שהפעמים שאני ממש מרגיש יצירתי, שיש לי חידושי תורה, זה כשאני הולך עם טקסט הרבה זמן. אז אני מרגיש יצירתי. במובן הזה שזה עובד. כל אחד מאיתנו הופך להיות יצירתי, כי הוא פתאום שם לב לדברים, להקשרים, וכותב אותם. על מה אני רוצה לספר לכם, בגידוי פומבי, שדווקא עם ריש פי בית, עם הזמרה נמנעתי מללכת. כאילו יצר התנגדות, למה? כי כל כך הרבה מדברים על זה בברסלב, זה כבר כל כך דבר מסוים, שהוא כל כך נדוש, אז זה, מזה נמנעתי. לעת עתה. אבל עכשיו, בערב הזה, אני מתחיל להרגיש ניצנים ראשונים של התפייסות עם הטקסט הזה, שאני יכול ללכת אליו, כי גם הוא כל כך נדוש, אני אומר, אני אלך עם טקסט שלא נגעו בו, שהוא לא כל כך... אבל דווקא היום אני מרגיש, שאומר רבי נחמן, הזהיר רבינו ז"ל מאוד ללך עם התורה הזאת, שהוא יסוד גדול, יסוד זה הכוונה יסוד שעל זה בונים בניין, וגם אנחנו בפתחו של יום ההולדת של רבי נחמן, בשבת ראש חודש ניסן זה יום הולדתו של רבנו הקדוש. אז אני מקווה בעזרת השם להתחיל ללכת עם התורה הזאת. מזמין אתכם גם. לא יודע אם ההזמנות שלי מועילות, שבוע שעבר הזמנתי אתכם לתרגל את שמונת התחנות של התרגל. אני יכול לומר לעצמי שתרגלתי גם בלי זה תוצאות מיוחדות, אבל אמרתי מה שאני ממליץ, לעשות את תשע, זה בעצם שמונה, כי שמונה התחנות יש בהם עוד איזושהי נפרדות. התחנה התשיעית זה, יש רק, כן. ניסיתי, זה היה נחמד, אין לי משהו דרמטי לספר מזה, עשיתי זה גם באחת הקבוצות שאני מלמד, ממש כדמיון מודרך, שאנשים עוצמים עיניים ואני מנחה אותם, וברוך השם כולם נרדמו. אז עכשיו אני ממליץ לכם, בואו נלך, אתם יודעים מה, לפחות עד יום ראשון הבא, אחרי זה נראה, יכול להיות שנמשיך עם זה. ללכת עם הזמרה, ובלי נדר, אני מקווה גם לרשום, אם אני אתעד את החידושים שעולים לי, גם לרשום את ההתנגדויות שיש לי פה. יש לי שם איזושהי נושא, חוץ מעבר להתנגדות שהתיארתי, זה גם למידה, לתת מקום להתנגדות, זאת אומרת, לתת לזה מקום זה בעצם גם לעזור לזה להתנקות. אני לא יכול לשחרר את ההתנגדות לפני שהיא תיגע תשומת לב. אני עוד לא יודע להגיד, שיתפתי אתכם בהיבט אחד של התנגדות, שזה מדי מדברים על זה. אבל יכול להיות שיש לי שם עוד כמה עניינים שראוי להתעסק איתם. אז יהי רצון שנלך עם התורה הזאת, ואם אנחנו נלך איתה, היא גם תלך איתנו. וגם את המילים, והזהיר רבנו ז"ל מאוד ללך עם התורה הזאת, הזהיר זה גם מלשון זוהר, הזהיר ללך עם התורה הזאת. אני יכול לתת לכם כמה גם טכניקות איך לקרוא את זה בצורה מעניינת. אפשר לקרוא את זה פעם אחת רגיל, כדאי גם לצלם את זה, שאפשר אחרי זה להדגיש רק את המשפטים שנבעו בי. כל יום זה סיבוב, זאת אומרת לא ביום אחד. אפשר אחרי זה לקרוא רק את הפסוקים שמצוטטים שם. שיעור בתנ"ך. לחפש את הפירושים על הפסוקים הללו. אחרי זה אפשר לראות איזה משפטים לא רק שנגעו בי, אלא שאני יכול ממש להתבונן במשפט הזה. זה הטיפים הראשונים, להתחיל ללך עם התורה הזאת. וכמובן, כל מה שלא מובן, שימו לב למשפט, וכמובן, כל מה שלא מובן, אז לציין את זה כלא מובן ולא להיבעל מזה. אני עושה עבודה עם משהו מובן. תודה להיותכם. תודה לפנים המהירות. תודה ללב הפתוח. תודה לנשיא ארצות הברית והעגלון שלו. תודה לרב טויסיק ולאותו מחותן שלימד אותנו. ואתם יודעים מה זה, אפילו למדנו מזה שזה לגיטימי להזמין חבר למסיבה ולהגיד לו, אחי, אם אפשר, תשבח אותי. מתוך הנחה, אני חוזר לסיפור, למרות שאנחנו כבר במדינת הסיום, שאם אתה פונה לאדם רציני ואתה אומר, תשבח אותי, אתה יודע שהוא לא יעשה מזה צחוק. הוא ישבח אותך במה שראוי לשבח אותך. אז זו בקשה לגיטימית, באהבת חברי, לבוא לחבר ולומר לו, אחי, אחותי, תשבחי אותי. במובן הזה של להרים את רוחי. אנחנו עכשיו הולכים את זה לעניין לגיטימי, אפילו לא צריכים לקדש את זה מסיבה. בואו נשתה על כוס בירה, תשבח אותי. לא צריך לאסוף את כל האנשים. יהיו ברוכים ולילה טוב.